الليل صغير أصوش عشوي أوزو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שני, ח' באייר תשע"ט, מסכת בכורות, דף חבב. מאזינים לרדיו כל חיים, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. מביאה לכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה בסייעת הדשמי נחתום את הפרק השלישי במסכת בכורות, ונתחיל ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק הרביעי של מסכתנו. השתבח שמו הגדול עד. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה לדי ולא ייכשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף חף היי במסכת בכורות. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, לשמואל, האם מותר להדק את סתימת נקב החבית ומדוע? והתשובה, אסור, ומשום שנחשב פסיק רישה. שאלה שנייה, למסקנה, מדוע מותר גם ביום טוב? התשובה, משום שנחשב עוקר דבר מגידולו כלאחר יד. שאלה שלישית, התולש נוצא מכנף העוף, משום מה חייב ומדוע? והתשובה, משום גוזז ומחתך וממחק. ומשום שבכנף זוהי דרכו בתלישה ולא בגזיזה. שאלה רביעית, כיצד נלמד לאסור בחור שור בגיזה, והרי מפורש בפסוק וגז צונך? והתשובה, משום שאפשר שנקטה זאת התורה רק לדוגמה בלבד, שכן הדרך לגזוז צון. שאלה חמישית, מדוע אין איסור גיזה ועבודה בפרה אדומה כבשר קודשי בדק הבית? והתשובה, משום שהאיסור בבדק הבית הוא בדרבנן בלבד, ובפרה אדומה שאינה שכיחה לא גזרו. שאלה אחרונה, על דף חפי, מה הדין בשיער בחור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואחר כך שחתו? התשובה, לרבי יהודה, לעקביה בן מהלל אל מותר ולחכמים אסור, ולרבי יוסי לכולה אלמה מותר. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף חף ה' במסכת בכורות. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע ח' באייר תשע"ט, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף חו במסכת בכורות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף ה' עמוד א', שתי שורות לפני סוף העמוד, מן המשנה הפותחת במילים, שיער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואחר כך שחתו. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה שלפנינו עוסקת בדין צמר שנתלש מבחור בעל מום בחייו, אם יש לו היתר הנאה לאחר מיטה או שחיטה. אבל בעודו חי, הצמר אסור בהנאה מדי רבנן, כי גזרו, שמה יבואו להמתין מלשוחתו כדי להנות מהצמר שיתלש, ויבואו לידי גזע ועבודה. הוא הדין בבחור תם, גזרו לאסור הצמר בהנאה, שמה ישהנו מלהקריבו במקדש עד שיפול בו מום, כדי שיהנה מהצמר בינתיים. אבל לאחר מיטת או שחיטת הבעל מום, נחלקו תנאים אם בכלל הגזרה הוא. אומרת המשנה בדף חפי עמוד א', שיער או צמר של בחור בעל מום שנשר מן הבחור בחייו, והניחו בחלון, חלון שעשוי להניח שם אדם את חפציו, ועדיין לא נהנה ממנו לפי שכל שהבחור חי אסור ליהנות מהצמר, ואחר כך שחתו לבחור ושחיטה זו מתירה את הבשר באכילה ואת האור והצמר שעליו בהנאה, ובדין הצמר שנשר מחיים מצינו מחלוקת בין עקביה בן מהלל לחכמים, אז נחלקו תנאים באיזה אופן נחלקו. יש אומרים שבאופן זה נחלקו, שעקביה בן מהלל מתיר לאחר שחיטה ליהנות גם מהצמר שנתלש מחיים. וזה אחד מארבעה דברים שנחלק עקביה בן מהלל עם חכמים בלשכת הגזית, ואמרו לו חכמים שיחזור בו, ויעשו אב ביידין, ולא הסכים לחזור בו. ולפני פטירתו הורה לבנו שיחזור בו בארבעה דברים הללו, ונחלקו תנאים אם ידעו את עקביה בן מהלל על שלא חזר בו או לא. כך המשנה במסכת עדויות, פרק ה' עם משניות ו' וז'. אם כן אומרת המשנה שעקביה בן מהלל אל מתיר לאחר שחיטה ליהנות גם מהצמר שנתלש מחיים, וחכמים אוסרים ליהנות מהצמר שנתלש מחיים, לפי שיש לחשוש שמה יבואו להשעות מלשחוט את הבכור כדי שיוכלו ליהנות אחר השחיטה מהצמר שיתלש עד שישחט, ובינתיים יבוא לידי גיזה ועבודה. ובחור בעל מום אסור בגיזה ועבודה כשאר כל הקודשים שנפל בהם מום, כמו שדרשה הגמרא ליל בדף ו' עמוד ב', תסבח ולא גיזה. ואילו הרמב"ם בפירוש המשניות פירש שהחשש הוא בשהייה עצמה, כי מצווה לאכול את הבכור בין טעם בין בעל מום בתוך שנתו שנולד בה. יש לחשוש שמה ישעה ותעבור שנתו. והסבר המחלוקת הזו בין עקביה בן מהללאל לבין חכמים, אלו הם דברי רבי יהודה. אמר לו רבי יוסי לרבי יהודה, לא בזה כשנשחט הבכור, התיר עקביה בן מהללאל וחכמים חולקים עליו ואסרו. אלא נחלקו לעניין שיער בכור בעל מום שנשר בחייו והניחו בחלון, משום שבחיי הבכור ודאי אסור הוא בהנאה, ואחר כך מת הבכור מעצמו. בזהו שעקביה בן מהללאל מתיר את הצמר בהנאה, אף שהצמר המחובר לבכור שמת אסור בהנאה. וחכמים אוסרים. מוסיפה המשנה שכל מה שחכמים אוסרים הוא רק בצמר שנתלש מחיים והניחו בחלון, מאחר שהופרד לגמרי מהבכור. אבל צמר המדולדל בבכור שנתלש מן הבכור ועדיין מעורב הוא בצמר המחובר, בזה יש חילוק. שאת הצמר שנראה עם הגיזה, שנראה שהוא חלק משאר הגיזה שגוזז לאחר השחיטה, הרי הוא מותר בהנאה כשאר הצמר. ואת שאינו נראה עם הגיזה, אבל הצמר שלאחר הגיזה ניכר שאינו כשאר הצמר שנגזז עכשיו, אסור הוא בהנאה. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף חפי עמוד א' וסיומה בדף חפי עמוד ב'. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מבררת את דעתו של רבי יוסי במחלוקתם של עקביה בן מהללאל וחכמים. רבי יוסי אמר במשנתנו לגבי צמר שנתלש ולאחר מכן נשחט הבכור, שלא בזה התיר עקביה בן מהללאל. מדייק את הגמרא מכלל, יש לשמוע מזה. דאסר, שעקביה בן מהללאל אסר להנות מן הצמר הזה. מקשה הגמרא, לא ייתכן לומר כן. לפי שבהמשך המשנה אמר רבי יוסי, שעקביה בן מהללאל מתיר בצמר שנתלש ולאחר מכן מת הבכור. ואשתם ומעטה זה כל שכן. אם באמת הבכור שרי, התיר עקביה בן מהללאל להנות מהצמר שנתלש מחיים. אף שהצמר שעדיין מחובר בבכור אסור בהנאה שדינו להיקבר כמו הבכור עצמו, כששחתו, כשהצמר המחובר בו מותר בהנאה, מבעיה, אם צריך לומר שבזה התיר עקביה בן מהללאל את הצמר שנתלש מחיים, הרי ודאי שגם בזה התיר עקביה בן מהללאל. אלא מבאר את הגמרא כך יש לפרש דברי רבי יוסי. לא בזה, לא בנשחת הבכור, התיר עקביה וחכמים אוסרין. לא בזה נחלקו עקביה וחכמים, אלא בשחתו דברי הכל גם חכמים מודים דשרי שמותר ליהנות מהצמר שנתלש מחיים. כי פליגי, מה שנחלקו עקביה בן מהללאל וחכמים, זה באמת הבכור בלא שחיטה. שעקביה מתיר גם בזה וחכמים אוסרים. מברר את הגמרא עם כל בכור שיש בו מום, ובכלל מה שנחלקו התנאים עם הצמר שנתלש ממנו מותר בהנאה לאחר שחיטה או מיטה, או לא. ומתוך כך התבאר גם טעם מחלוקתם. אומרת הגמרא, אמר רבי אסי, אמר ריש לקיש, בשמו של ריש לקיש, כל המחלוקת בין עקביה בן מהללאל לחכמים, אינה אלא בשעתירו מומחה, בבכור שהחכם שהוסמך לכך על ידי בית דין סמוכים, ראה את המום שבו, ופסק שמום קבוע הוא ומותר לשוחתו ולאוכלו בכל מקום שירצה, והרי הוא כחולין. ולאחר מכן התלש ממנו הצמר, בזה המחלוקת. דמר סבר, חכמים סוברים גזרינן, גם בזה יש לגזור ולאסור את הצמר שנתלש מחיים, כי אם נתירנו בהנאה, יש לחשוש דיל מעטי לשהויה, שמה יבואו הבעלים להשעות את הבכור מלשוחתו כדי ליהנות מהצמר שיגדל בינתיים, אף שיכולים כבר לשוחתו ויבואו לידי איסור גיזה ועבודה בשוגג. ומר סבר, עקביה בן מהללאל סובר לא גזרינן, אין לגזור, לפי שאין לחשוש שמה ישהנו, שכיוון שהוא מותר כבר בשחיטה, לא ישהנו כדי ליהנות מהצמר שיתלש. אבל בצמר שנתלש מבכור בעל מום שעדיין לא יתירו מומחה, דברי הכל מודים כולם שאסור ליהנות מהצמר, שהרי זה כצמר שנשר מבחור תם, שיש לחשוש שמה ישהנו ויהנה מהצמר שיתלש בינתיים, לפי שעדיין קורבנו ואינו קרב אלא על גבי המזבח, ונוח לו שבינתיים ייפול בו מום, ומומחה יתירנו לשוחתו ולאוכלו בכל מקום. רש"י אומר שיש עוד חילוק בין יתירו מומחה ללא יתירו מומחה, כי ביתירו מומחה יש בו כבר צד היתר שיכול לשוחתו והצמר יהיה מותר בהנאה. מה שאין כן כשלא יתירו מומחה, לא היה עדיין צד היתר הנאה בצמר. עכשיו מביאה הגמרא ברייתא, בה נחלקו חכמים ורבי יוסי לגבי בעל מום שנתערב בתמימים, ומתוך פירוש מחלוקתם יש להקשות על דברי ריש לקיש שאמר שבלא יתירו מומחה מודים כולם שהצמר אסור בהנאה. מה טיב רב ששת? מקשה רב ששת ממה ששנינו בברייתא. נאמר בברייתא בהמות בעלי מומין שנתערבו בבהמות תמימות, דעת חכמים, שבהמות אילו בעלי המומין אוסרינן את שאר הבהמות מלהיקרב על גבי המזבח בכל שהן. אפילו אם רק בהמה אחת בעלת מום נתערבה, באלף בהמות תמימות כולן אסורות. רבי יוסי אומר, יבוקר, יבדקו מי בעלת המום ורק היא אסורה והשאר מותרות. נסה הגמרא להבין את דברי רבי יוסי, והבינן בה בני הישיבה נשאו ונתנו בהבנת דברי רבי יוסי, מה יבוקר? מה הכוונה של רבי יוסי באומרו יבוקר? אילי, מה עם פירושו שיבדקו דבעל מום הוא? יבדקו מי הוא הבעל מום. ולהשקלה יוציאו מכלל התערובת והשאר יהיו מותרים להקרבה, אי אפשר לפרש כך. לפי שאם כך, מכלל, משמע מזה, דתנא קמא חולק על זה ואמר לו שלא יועיל אם יבררו מיהו הבעל מום, והרי ודאי זה לא כך, לפי שאם יבררו מיהו הבעל מום, כל השאר יצאו מכלל ספק ומותרים הם להקרבה, ודאי שתנא קמא לא יחלוק על כך. אלא אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה בשמו של רבא בר אבוה, שיש לפרש את דברי הברייתא שלא מדובר שנתערבה בהמה בעלת מום בבהמות תמימות, אלא אחא בגזעת בכור בעל מום עסקינן. מדובר כאן בחתיכות צמר שנשרו מבכור בעל מום, שנתערבו בגזעי חולין, וצמר זה נתערב בצמר של בהמות חולין, והבכור בעל המום שממנו נגזז הצמר נמצא לפנינו. נחלקו תנא קמא ורבי יוסי לעניין הצמר של הבכור אם מותרו או אסורו. אבל אם צמר זה אסור, מודים כולם שכל התערובת אסורה. כאמור במסכת אורלה פרק ג' משנה ג', האורג מלוא הסית כשיעור שיש בין עמל לאצבע מצמר הבכור ידלק הבגד. ומן תנא קמא, מי הוא התנא הראשון שאמר שצמר זה אסור ואוסר גם את שאר הצמר של החולין? רבי יהודה עידה אמר במשנתנו שגם בנשחטו אסרי רבנן, אוסרים חכמים להנות מהצמר שנתלש מחיים. וגם תנא קמא וגם רבי יוסי שבברייתא סוברים הם כדת חכמים שבמשנתנו ולא כעקביה בן מהללאל. ולכן גם שאר הצמר שנתערב בו צמר זה אסור בהנאה. ורבי יוסי הולך בזה לטעמי לשיטתו, דאמר, הוא אמר במשנתנו שבנשחטו שרו רבנן, מתירים חכמים להנות מהצמר שנתלש מחיים, ורק במתו שאסרו להנות מהצמר שנתלש מחיים. וקטני, ובדברי רבי יוסי נאמר בברייתא יבוקר, שיש לבדוק מה יבוקר, מה הפירוש במה שאמר יבוקר לו, האם לא מוכרחים לומר שכך פירושו, שיבדקו את המום. אם מום קבוע, אם מום עובר הוא. האם זה מום קבוע או מום עובר? ואם ימצא שמום קבוע הוא, ישחטו הוא, וכל הצמר יהיה מותר בענה, לפי שגם צמר זה שנתלש מן הבחור יש לו יותר לאחר שחיטה. ואם זה מום עובר, אין יותר לשוחתו, וכל הצמר אסור בענה. אם כן מבואר בדברי רבי יוסי, שאף על גב שלא יתירו מומחה קודם שנשר הצמר, מותר הוא בענה, שהרי רק עכשיו לאחר שנתערב מרים אותו למומחה ובודקים, אם הוא מום קבוע שמותר לשחוט עליו או לא. וקשה על דברי ריש לקיש שאמר שכל שנתלש קודם שיתירו מומחה, מודים כולם שהצמר אסור בענה גם לאחר שחיטה. ומסביר רשי שאף שרב יוסי אמר כן בדעת חכמים וריש לקיש דיבר לדעת הקוויה, יש ללמוד מזה גם לדעת הקוויה שאין חילוק בין יתירו מומחה ללא יתירו מומחה. לפי שלא מצינו שחולקים הקוויה בין מהללאל וחכמים, אלא אם מת, הרי הוא כנשחט או לא. וכשם שבנשחט מותר גם בלא יתירו מומחה, כך גם באמת. לדעת הקוויה מותר גם אם לא יתירו מומחה. יושבת הגמרא את דברי רבי יוסי באופן שלא יסתירו את דברי ריש לקיש. דוחה הגמרא ואומרת אמר רבא לא. אין הפירוש שבודקים האם הוא מום קבוע או לא, אלא הכוונה ביבוקר, יבדקו ויבררו על מום זה, אי, יתירו מומחה, האם כבר יתירו מומחה קודם שנתלש הצמר שנתערב? אין. אז יכולים לשוחטו וכל הצמר יהיה מותר בענה. אי לא, אם לא יתירו מומחה קודם שנתלש הצמר, לא. צמר זה אסור בענה וכן שער כל התערובת. בכך דחתה הגמרא את הקושייה מדברי רב יוסי לפי פירושו של רב נחמן בשם רבא בר אבוה, שבברייתא מדובר על צמר של בעל מום שנתערב. מוסיפה הגמרא שהמוראים אחרים פרשו את הברייתא כפשוטה לעניין בהמה בעלת מום שנתערבה בבהמות תמימות ולא לגבי צמר. ולפי זה אין מקום כלל להוכיח מן הברייתא הזו לעניין דינו של ריש לקיש. אומרת הגמרא כי סליק רבין כאשר עלה רבין מבבל לארץ ישראל, ונוקטים לשון עלייה כי ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות כנאמר במסכת קידושין. דף סמכתת עמוד א', אמרה לשמעתה, אמר את פירושו של רב נחמן בשם רבא בר אבוה שמחלוקתם של רב יוסי ותנא קמא בברייתא היא לגבי צמר של בעל מום שנתערב בצמר חולין. ורבין אמר את השמועה הזו כמי דרבי ימי, לפני רבי ימי, כששמע זאת רבי ימי אמר על כך, בבלי טיפשי, טיפשים הם הבבלי, משום דייתבי בערד החשוכה, כיוון שיושבים הם בבבל, שהיא עמוקה וחשוכה. בבל עמוקה היא מכל הארצות, כמו שנאמר במסכת פסחים, דף פז עמוד ב', שהיא עמוקה כשאול. וכן נאמר במסכת שבת דף קי"ג עמוד ב', למה נקראת שנער ומצולה? לפי שכל מיתי מבול ננערו ונצללו לשם מפני שהיא נמוכה. והמפנח נעלמי מפרש שהיא נקראת חשוכה לפי שאסרו עליהם להדליק נרות, כאן נאמר במסכת שבת דף ממהי עמוד א', ולא היה מצוי להם שמן ונרות. אם כן, אומר רבי, ירמיה, בבלי טיפשי משום דייתבי בערד החשוכה, אמרי שמע אתה דמחשכן. אז הם מפרשים הם פירושים שאינם נכונים, כי הפירוש הזה דחוק ומאוד בלשון הברייתא שאמרו בחור בעל מום שנתערב, ודחוק לפרש הכוונה לצמר שנתערב ולא לבהמות עצמם. רשי מפרש, אמרי שמעת דמחשכן, כשאינם יודעים טעמו של דבר, בודים הם מליבם טעמים שאינם נכונים. כך הייתה דרכו של רב ירמיה לומר על פירושים דחוקים של בני בבל לאחר שעלה לארץ ישראל, כי גם רב ירמיה היה בן בבל, ולאחר שעלה לארץ ישראל החכים יותר. כמבואר במסכת כתובות דף עינהי עמוד א', כך כותב הרדווה בשם תשובת הרמב״ם, שרבי ירמיה הולך בזה כדבריו שאמר בסנהדרין דף כ"ד עמוד א', במחשכין נושיבני כמיתי עולם, פסוק האמור במגילת איכה, זה תלמוד בבלי. וכן רבי זירא כשעלה לארץ ישראל התענה מאת העניות כדי שישכח את התלמוד שלמד בבבל, כאן נאמר במסכת בבא מציע דף פה עמוד א'. אבל כותב הרמב״ם שכל זה לא היה אלא בתקופה שהיו עליהם הרבה גזרות של שמד, אבל לאחר מכן התגברה התורה בבבל, וכל שכן בימי רבינה ורבשי שסידרו את התלמוד ואמרו במסכת גיטין דף נ"ט עמוד א', שמימות רבי ועד רבשי לא נמצא תורה וגדולה במקום אחד. ממשיכה הגמרא ואומרת, הוסיף רב ירמיה ואמר, האם לא שמיע לו, האם לא שמעו בני בבל? לעד אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, למה שאמר רב חייא בר אבא בשמו של רב יוחנן בביאור מחלוקתם של רב יוסי ותנא קמא בברייתא, שמדובר בברייתא בבהמה בעלת מום שנתערבה בבהמות תמימות, כפי שסברה הגמרא בתחילה אצלנו. מה שהקשו על זה, שאם כן במנך לקוט תנא קמא ורב יוסי, על זה בא הפירוש שהמחלוקת היא בשבדק את כל הבהמות שבתערובת ולא מצא בהם כל מום, והנידונו האם כולן מותרות כיוון שלא מצא בהם מום, או שכיוון שידוע שבאחת מהם היה מום, אף שכעת אינו מוצא את המום, הרי הם בחזקת שיש בהם בהמה בעלת מום, ועדיין כולן אסורות. וביהי רבי יוחנן שקמי פליגי בפלוקת דה רבי מאיר ורבנן, תנא קמא ורבי יוסי נחלקו במה שנחלקו רבי מאיר וחכמים במקום אחר. דתנן, שנינו משנה במסכת נידה דף סמך א' עמוד א' לגבי מקום שנאבדה בו תומה, כגון כזית מת שנפל עליו גל של אבנים, ונתערב גל זה בשני גלים טהורים, וחיפש את הגל שבו התומה ולא מצאו, שהיה רבי מאיר אומר, כל דבר שהיה בחזקת תומה לעולם הוא בתומתו, שכל זמן שלא נמצאה התומה, הכל בכלל ספק תומה, עד שתיוודע התומה, עד שתימצא התומה, ורק אז יצא שאר המקום מידי חשש תומה. וחכמים חולקים ואומרים שחופר הוא עד שמגיע לסלע ולבטולה, שעיקר כקשה שלא נבדע מעולם. ובמסכת נידה בדף ח' עמוד ב' אמרו שלוש בתולות הן. בתולת אדם, בתולת קרקע ובתולת שקמה. בתולת אדם כל זמן שלא נבעלה, בתולת קרקע כל זמן שלא נעבדה, ובתולת שקמה כל זמן שלא נקטצה. אז אם כן אומרים חכמים שחופר עד שמגיע לסלע או לבטולה שעיקר קשה שלא נבדה מעולם, שוודאי אינה מתחתיהם. ואם לא מצא בתומה, הכל טהור, כיוון שבדק ולא מצא. כמו כן, נחלקו תנא קמא ורבי יוסי בברייתא לגבי בעלת מום שנתערבה בתמימים ובדק ולא מצא מום. תנא קמא שאמר אוסרין בכל שאין, סובר כרבי מאיר, שכיוון שוודאי היה שם מום, כולם בכלל ספק בעל מום עד שימצא את בעלת המום, וכל שלא מצא, כולם אסורים למזבח. רבי יוסי אמר יבוקר, והוא סובר כחכמים שאם בדק את כל הבהמות שבתערובת ולא מצא מום, כולם כשרים למזבח. בהמשך תבאר הגמרא איך ייתכן שכולם כשרים, וכן לגבי תומה, איך ייתכן שהכל טהור. כך פירש רב חייא בר אבא בשמו של רב יוחנן את מחלוקתם של רב יוסי ותנא קמא. הביאה עכשיו הגמרא פירוש אחר שאמרו בשם רב יוחנן בביאור מחלוקתם של תנא קמא ורב יוסי בברייתא, וגם הוא באופן שנתערבה בהמה בעלת מום בבהמות תמימות. אומרת הגמרא, רב אסי אמר רב יוחנן, רב אסי אמר בשמו של רב יוחנן לפרש שהמחלוקת בין תנא קמא ורב יוסי היא כשבדק ומצא באחת מהבהמות מום, אבל אין ידוע בבירור שזהו המום שהיה מתחילה. הנידונו, האם יש לתלות שמום זה שמצא הוא המום שעבד, וממילא יצאו השאר מכלל ספק ואין צורך לבודקם, או שיש לחוש שם המום אחר הוא זה, ועדיין כולם בכלל ספק בעלי מום הם, ולכן עדיין יש לבדוק את כולם. ומדובר באופן שלא ידוע איזה מום היה, כי אם ידוע שהיה מום במקום מסוים, כגון באוזנו ובחותמו, וכעת מוצאים מום באותו מקום, מודים כולם שאין לחשוש שמום אחר הוא. בוודאי תולים שזה המום שעבד, אלא מדובר שהיה ידוע שבאחת מהבהמות יש מום, ולא היה ידוע מהו, ולכן יש מקום לדון אם חוששים שמה לא זה המום שעבד. כך מסביר הנימוקי חיים. וביאר רב יוחנן שקמי פליגי בפלוקתא, דרבי ורבן שמעון בן גמליאל, שתנא קמא ורבי יוסי נחלקו במה שנחלקו רבי ורבן שמעון בן גמליאל במקום אחר. דתניא, שנינו בברייתא שדה שעבד בקבר, שידוע שהיה בקבר, ועכשיו אין ידוע היכן הוא. הדין הוא שמי שנכנס בתוכה בתוך השדה טמא הוא, לפי שכל השדה בכלל ספק טומאה. ואם נמצא בתוכה קבר, הדין הוא שמי שנכנס לתוכה לשער השדה טהור הוא. לפי שאני אומר, הוא קבר שעבד, הוא קבר שנמצא. ואין לחשוש שמה היה בו עוד קבר אחר, אלו הם דברי רבי. אבל רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר שגם אחר שנמצא בקבר, תיבדק כל השדה כולה אם אין בה עוד קבר אחר, וכל שלא בדק, עדיין הכל בכלל ספק טומאה הוא. ואין אומרים שוודאי הקבר שנאבד הוא הקבר שנמצא, אלא חוששים שמה קבר אחר הוא, ואת הקבר שעבד עדיין לא מצאו. כמו כן נחלקו תנא קמא ורבי יוסי בברייתא לעניין בעלת מום שנתערבה ומצא מום באחת מן הבהמות. תנא קמא שאמר אוסרין בכל שאין, סובר כרבן שמעון בן גמליאל, שחוששים שמא היה עוד מום, ולכן עד שלא יבדוק את כולם הרי הם בכלל ספק בעלי מומים ואסורים בהקרבה. ורבי יוסי שאמר יבוקר, סובר כרבי, ולכך אם מצא מום תולים אנו שהמום שנמצא הוא המום שעבד, ואין לחשוש שמא היה עוד מום, וממילא השאר מותרים בהקרבה. ואירת הגמרא מדוע הוצריכו רבי אסי ורבי חייא בר אבא לפרש כל אחד פירוש אחר ולא הסכימו האחד עם פירושו של השני. שואלת הגמרא ורבי יסי שפירש שמדובר שבדק ומצא את המום והנידון הוא האם חוששים שמום אחר הוא, מה הייתה מה מדוע לא אמר כרב חייא בר אבא שמדובר בבדק ולא מצא, והנידון הוא האם יצאו מכלל ספק או שעדיין הם בספק בעל מום כמו שנחלקו חכמים ורבי מאיר לעניין כזית מת שנאבד. יושבת הגמרא אמר לך רבי אסי יוכל לומר לך שאין לדמות מום שלא נמצא לתומה שלא נמצא, מדוע? בישלם אגבי תומה, מילא לגבי תומה שנאבדה מובנים דברי חכמים שאם חיפש ולא מצא את התומה אימר יש לתלות ולומר בא עורב ונטלה או שבא עכבר ונטלה ולכן המקום טהור. אלא אחר כאן בברית על הגבי בהמה שהיה במום ולא נמצאה, אין להתיר את כולם לפי שבעל מום לאיכה הזיל. לאיכה נעלמה בעלת המום, ולכן גם אם לא מצאה, לא יצאו מכלל ספק בעלי מומים. אם כן לפי זה יוצא, שדברי רב חייא בר אבא שישבה מום לתומה, קשים. ישבת הגמרא ואידך רב חייא בר אבא שאכן ישבה מום לתומה שנאבדה, יפרש שגם לגבי מום, הימר יש לתלות ולומר שמום עובר רבה, שהיה זה מום שעובר מעילה והתעשה והוא נרפא. ולכן הוא נעלם ויצאו כולם מכלל ספק בעלי מומים. שואלת הגמרא ורב חייא בר אבא שפירש שמדובר בבדק ולא מצא, מה הייתה מה לא אמר כרבי יסי? מדוע הוא לא אמר כמו רבי יסי שמדובר בבדק ומצא והנידון הוא האם חוששים שמום אחר הוא? בשבעה הגמרא אמר לך רב חייא בר אבא יאמר לך שאין לדמות מום שנאבד ונמצא לתומה שנמצאה. לפי שבישלם השדה, מילא לגבי שדה שנאבד בקבר ומצאו קבר מובן שכיוון שדרכה למקבר בה, שהדרך לקבור בה יש לה חשוש כי אי חדק עבר בה היא, קבר היא נשחרינה. כמו שידוע שקברו בה מת זה, יש לה חשוש שקברו בה גם מת אחר. ולכן סובר רבן שמעון מגמליאל שחוששים שאין זה הקבר שנאבד, אלא קודשים, אבל עניין קודשים בהמות תמימות שרוצה להקריבן למזבח. כיוון דבטקילן וקיימי, כיוון שהיו ידועות שאין בהם מום ונתערבה בהם בהמה אחת שהיה בה מום ומצאו אחת עם מום, האם דרכיו למייפל באומומה? האם הדרך שיפול בהם מום? ודאי שאין הדרך שיעשה בהם מום, וודאי יש לתלות שהמום שנמצא הוא המום שעבד. ולכן לחשוש שהם המום אחר הוא. ברר את הגמרא ואידך רב אסי שפירה שגם לעניין מום סובר תנקמה שיש לחשוש שהם המום אחר הוא. זה משום, אגב, דמנגחי ההדדי, כיוון שנוגחים הם אחד את חברו, שכיח באומומה. מצויו שיהיה בהם מום, ולכן חוששים שהם המום אחר הוא, ואין זה המום שעבד. מביאה הגמרא ברייתא אחרת שלכאורה יש להקשות ממנה על דברי ריש לקיש שאמר שבנתלש קודם שהתירו מומחה מודים כולם שהוא אסור בענה. מי טבעי, מקשה הגמרא, שנינו בברייתא. התולש צמר מבחור תם והוא הדין אם נתלש הצמר מאליו, כמבואר במסקנת הגמרא לקמן בדף חווה ועמוד ב'. אם כן אמר בברייתא תולש צמר מבחור תם אף על פי שלאחר מכן נולד בו מום ושחתו, הצמר אסור בענה. מדייקת הגמרא שמדברי הברייתא משמע תם עד תם, כל התם שהצמר אסור בענה מפני שנתלש מבחור תם הבעל מום, אבל אם תלש מבעל מום שר אם מותר הצמר בענה. מסתימת דברי התנא משמע שכל שהוא בעל מום ואינו תם הוא מותר, ואף על פי שלא יתירו מומחה למום הזה. וקשה על דברי ריש לקיש שאמר שאם לא יתירו מומחה אסור בענה. מתרץ את הגמרא התנא של הברייתא הזו, כל איכא דלא יתירו מומחה תם קרי לי. התנא של הברייתא, כל שלא יתירו מומחה קורא לו תם, לפי שעד שלא יתירו מומחה דינו כתם שאסור לשוחתו בכל מקום. מה שאמרו בברייתא אף על פי שנולד בו מום, פרשו אף על פי שלאחר שתלש הראה את המום למומחה ואמר שמום קבוע הוא ויתירו לשחיטה, מכל מקום הצמר אסור בענה. מביאה הגמרא את המשך דברי הברייתא המובאת לאל ומבררת אם דברי ריש לקיש מוסכמים הם או שהם שנויים במחלוקת תנאים. מקשה הגמרא לאמה כתנאי, האם נאמר שדברי ריש לקיש שנויים הם במחלוקת תנאים? שנינו בברייתא תולש צמר מבכור תם אף על פי שלאחר מכן נולד בו מום ושחתו הצמר אסור בענה, אבל בכור בעל מום שתלש ממנו צמר ואחר כך מת הבכור בלא שחיטה, עקביה בן מהללאל מתיר את הצמר גם בזה, וחכמים אוסרים ליהנות מהצמר. וזוהי דעתו של תנא קמא שעקביה בן מהללאל וחכמים נחלקו בתלש מבכור בעל מום ומת הבכור. מוסיפה הברייתא אמר רבי יהודה לא בזה, לא במת הבכור התיר עקביה בן מהללאל, אלא רק בשיער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואחר כך שחתו. בזה עקביה בן מהללאל מתיר וחכמים אוסרים. אבל אם מת הבכור ולא נשחט, מודה עקביה שהצמר אסור בענה. ותנא קמא לא אמר שהניחו בחלון, לפי שתנא קמא אמר התולש צמר שמשמע שתולש בכוונה, וכיוון שהוא תולש בכוונה הוא רשע. וממילא אין לו עניין מלהמתין וליהנות רק לאחר שישחט, אלא הוא תולש על מנת ליהנות ממנו ביד. ולכן לא אמר שהניחו בחלון. אבל רבי יהודה אמר שנשר, שמשמע שמעצמו נשר ולא תלשו בידיים ואינו רשע. ולכן אמר והניחו בחלון לפי שאינו רוצה ליהנות ממנו כעת, אלא להמתין רק לאחר שישחט. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל בחור. מביאה הברייתא עוד דעה בעניין הזה. מוסיפה הברייתא אמר רבי יוסי מודה אבא, מודה אבי ששמו חלפתא, שסתם רבי יוסי בן חלפתא הוא, ולמרות שאסור לאדם להזכיר את שם אביו כמבואר בשולחן ערוך יורד היה סימן ריש מם סעיף ב', אבל כיוון שאוסיף לומר אבא, הרי זה כאומר על רבו, רבי פלוני שמותר, כמו שכותב רשי במסכת סנהדרין בדף קוף עמוד א'. כך מבארים הגרא ורבי עקיבא איגר. אם כן אומר רבי יוסי מודה אבא חלפת, שהוא אחד מן החכמים שנחלקו על הקוויה, בזה, בצמר שנתלש מבחור בעל מום ואחר כך נשחט הבכור, שהוא מותר בהנאה. אבל בייחוד, באמת, ובבירור, אמרו חכמים לעניין צמר שנתלש מבחור בעל מום שיניחנו בחלון ולא ימהר לקוברו. שמה יש תקווה להתירו בהנאה. ומפרש רבי יוסי שהתקווה שיש לו הוא בכך, שאם שחתו, דברי הכל מותר. מוסיף רבי יוסי שלא נחלקו אלא באמת הבכור ולא נשחט, שהקו היה בין מעלה למתיר גם באמת. וחכמים אוסרים באמת. עכשיו מבררת הגמרא במה נחלקו רבי יוסי ותנא קמא. מקשה הגמרא לחאורה רבי יוסי היינו תנא קמא, בין לתנא קמא ובין לרבי יוסי לא חולקים הקוויה בין מעללל וחכמים אלא באמת הבכור. אבל בנשחת הבכור מודים חכמים להקוויה שהצמר מותר. רבי יוסי אמר זאת בפירוש ומדברי תנא קמא זה מדויק. לפי שאמר שכאשר נתלש מבכור תם ונעשה בעל מום ונשחת אז הצמר אסור בהנאה, משמע שאם נתלש מבעל מום ונשחת מותר בהנאה ורק באמת אסרו חכמים גם בנתלש מבעל מום. ומדברי הברית המשמע שרבי יוסי בא לומר, דעה שלישית, פרשת הגמרא אל עליו אל עבדה יש לנו לומר, התירו מומחה איקה בעיניו, המחלוקת ביניהם היא, האם צריך היתר מומחה או לא? דתנא קמא שאמר שנתלש מבחור תם אסור בהנאה סבר, שגם בבעל מום רק אם התירו מומחה אין, מותר הוא בהנאה והיא לא, אבל אם נתלש קודם שהתירו מומחה לא, לא ניתר הצמר בהנאה, אלא הרי הוא כנתלש מתם, כמו שפרשה הגמרא לאלה תחילת הברית, שכל שלא התירו מומחה נקרא הוא תם, ואת הרבי יוסי למימר, בא רבי יוסי לחלוק ולומר שכל שנשחט הבכור אף על גב דלא יתירו מומחה קודם שנתלש, מותר הוא בהנאה. וזה מה שאמר רבי יוסי, יניחנו בחלון שמה יש תקווה, שמשמע שכאשר נשר הצמר עדיין לא יתירו מומחה. אלא שיש לו תקווה אם יתירנו מומחה וישחט. נמצא אם כן שדברי ריש לקיש שנויים במחלוקת הנאים, ולא היה לו לריש לקיש לומר את דבריו בסתם, כי מדבריו משמע שדין מוסכם הוא. ואם הוא בא לפסוק כרבי יוסי, היה לו לומר במפורש הלכה כרבי יוסי. כך מסביר את השאלה, אשלה הקדוש בכללי התלמוד. דוחה הגמרא ואומרת אמר רבא לא, אין הכרח לפרש שרבי יוסי ותנא קמא נחלקו בדברי ריש לקיש אלא אפשר לומר דכולי עלמא כולם סוברים ומודים. בנתלש מבחור בעל מום דאי תירו מומחה. אם התיר אותו המומחה קודם שנתלש אין מותר הוא בהנאה והיא לא התירו מומחה. אם כשנתלש עדיין לא התירו מומחה אסור הוא בהנאה. הוא כדברי ריש לקיש. ובביאור מחלוקתם של תנא קמא ורבי יוסי יש לפרש כך, שלוש מחלוקות יש בדבר. תנא קמא סבר שהקוויה וחכמים פליגי נחלקו במת הבכור, והוא הדין לשחתו. גם בנשחת הבכור ולא מת מעצמו חלוקים הם שלדעת הקוויה מותר הצמר בהנאה, ולדעת חכמים אסור. שהרי תנא קמא לא אמר בפירוש שבנשחת מודים חכמים שמותר בהנאה, ומזה משמע שנחלקו גם בזה. היידה קמא פליגי ואתם שנחלקו במת ולא בנשחת, למרות שבנשחת יש חידוש יותר שלדעת חכמים אסור גם בנשחת. מבארת הגמרא רצו להודיעך את כוחו דה הקוויה, את חידושו של הקוויה בין מהלל אל שמתיר גם באמת, ועדיף להשמיע לנו את כוח היתר, כנאמר במסכת ברכות דף סמך וכן במסכת ביצה דף ב', כוח דה תירה עדיף, ופירושו שטוב לו להשמיענו כוח דברי המתיר שהוא סומך על שמועתו ואינו ירא להתיר, אבל כוח האוסרים אינה ראיה, כי הכל יכולים להחמיר אפילו בדבר המותר, כך מסביר רשי במסכת ביצה. ורב יהודה סבר שבמת הבכור דברי הכל גם הקוויה מודה שהצמר אסור בענה, וכי פליגים, מתי חולקים רק קוויה בין מעללל וחכמים? רק בששחתו לבכור, שהקוויה מתיר וחכמים אוסרים, ואת הרב יוסי למימר, רב יוסי בא לומר דעה שלישית בזה, שבשחתו דברי הכל גם חכמים מודים שמותר, וכי פליגים, מתי נחלקו הקוויה וחכמים? רק במת הבכור, שהקוויה מתיר גם בזה, וחכמים אוסרים. וברר את הגמרא עם ההלכה כרבי יוסי או כרבי יהודה בעניין מחלוקתם של הקוויה וחכמים, האם נחלקו במת הבכור או בנשחת הבכור? אמר רב נחמן על חקר רבי יהודה שבמת הבכור מודים כולם שהצמר אסור בהנאה ובנשחת חולקים הקוויה וחכמים. והראיה שכך היא ההלכה, הועיל ותנן בבחירתה קוותי. מאחר ושנינו כדבריו במסכת עדויות שכולה דברים שהעידו מפי הגדולים וההלכה כמותם. ונקרא בחירתה לפי שהלכותיה מובחרות ומקובצות מכל המשניות ונשנית ביום שהושיבו את רב לזר בן עזריה בראש וסילקו את השומר מפתח בית המדרש ונכנסו כל התלמידי חכמים והעיד כל אחד מה ששמע מרבו כמבואר במסכת ברכות דף כוח עמוד א', כך מסביר ספר הערוך. נתנן כך שנינו במסכת עדויות פרק ה' משנה ו' שיער בחור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואחר כך שחתו הקוויה בן מהללל מתיר את הצמר בענה וחכמים אוסרין. הרי זה כדברי רבי יהודה שרק בנשחת הבכור נחלקו הקוויה וחכמים. מביאה הגמרא עוד ראיה ממשנתנו שהלכה כרבי יהודה. מוסיפה הגמרא אמר רב נחמן בר יצחק מתניתי נמי דייקה גם אם משנתנו יש לדקדק את דברי רבי יהודה, דתנן שנינו בסוף המשנה. צמר המדולדל בבחור שנתלש מן הבחור אבל עדיין מעורב הוא עם הצמר המחובר, הדין הוא שעת שנראה עם הגיזה, הצמר שהיה תלוש מחיים. ועכשיו לאחר שגזז את כולן נראה הוא כשאר הגיזה ואינו ניכר בפני עצמו שהיה תלוש מחיים, מותר הוא בהנאה כשאר כל הגיזה. ועת שאינו נראה כשאר הצמר אלא ניכר הוא בפני עצמו שהיה תלוש מחיים, אסור הוא בהנאה. מה אני מברר את הגמרא כדעת משנויה משנתנו? הילה עם הרבי יוסי, אם נאמר כדעת רבי יוסי, שבנשחת הבחור מותר לדברי הכל ובאמת עקב ימתיר וחכמים אוסרים, ובמאי באיזה אופן מת הבחור? הילה אם נאמר שמדובר בשחתו, הרי בין לעקביה ובין לרבנן אידי ואידי גם הצמר שנראה כשאר הצמר המחובר וגם הצמר שאינו נראה כשאר הצמר, מישרא שרעי, מותרים מבענאה שהרי גם אם מניחו בחלון ואינו מעורף כלל עם שאר הצמר, מותר לדעתם ליהנות מהצמר, ומדוע אמרו במשנה שרק מה שנראה כשאר הגיזה מותר? ואלא נפרש שמדובר באמת הבכור בלא שחיטה, הרי עדיין יהיה קשה. לפי שהצמר המחובר לבכור שמת, דינו להיקבר כמו הבכור עצמו. ואם כן, אי רבנן, אי כדעת חכמים היא, אידי ואידי מייסר אסרי. יש לאסור גם את הצמר שנראה כשאר הצמר, כדין הצמר שהיה מחובר בשעת מיטת הבכור, וגם את הצמר שאינו נראה כחלק משאר הצמר, לפי שלדעתם, רק בנשחת מותר ליהנות מהצמר, אבל באמת הבכור, לא ניתר הצמר שנתלש מחיים. והיא הקוויה, אם כדעת הקוויה היא, איפך מבעלה, הדין היה צריך להיות הפוך, שהצמר שנראה עם הגיזה יש לו להיות אסור, כמו שאר הצמר המחובר בשעת מיטה, דמיטה כעשרלי, שמיטת הבכור אוסרת את כל הצמר המחובר, כדין הבכור עצמו שהוא בקבורה, ולכך גם מה שנראה כחלק מהצמר המחובר יש לו להאסר, והצמר שאינו נראה עם הגיזה יש לו להיות מותר, כיוון דמעיקרה, תליש, מתחילה הוא כבר היה תלוש, והרי זה כצמר שנתלש מחיים, והיה מונח בחלון ומת הבכור, שלדעת הקוויה, מותר הוא בענה. ומדוע אמרו במשנה שמה שנראה כחלק משאר הצמר הוא מותר ומה שניכר בפני עצמו אסור הוא בענה? מוכיחה הגמרא אל הפשיט הפשוט הוא שמשנתנו כדברי רבי יהודה, שבנשחת הבכור בזה נחלקו. ומבאר את הגמרא במאי באיזה אופן מדובר. אילי מה אם נאמר שמדובר במת הבכור, הרי בין לעקביה ובין לרבנן אידי ואידי גם הצמר שנראה כחלק משאר הצמר שהיה מחובר בשעת מיטה, וגם הצמר שניכר בפני עצמו מייסר אסרי, אסורים הם בהנאה, הצמר שניכר בפני עצמו אסור, לפי שגם הקוויה לא יתיר במת הבכור אלא בנשחת, והצמר שנראה כשאר הצמר אסור הוא כשאר הצמר שהיה מחובר לבחור בשעת מיטה. אלא לאו על כורחנו צריך לפרש שמדובר בשחתו, והיא הקוויה, אם כדעת הקוויה, אידי ואידי, בין הצמר שנראה כשאר כל הגיזה ובין הצמר הניכר בפני עצמו שנתלש מחיים, מישרא שרעי. יש להם להיות מותרים, לפי שגם הצמר המחובר מותר על ידי השחיטה, וגם הצמר שנפרד לגמרי ומונח בחלון, מותר בהנאה לאחר שחיטה. אלא לאו על כורחנו, רבנני. והצמר המחובר ניתר בשחיטה כמו שהבהמה עצמה ניתרת, אבל הצמר שנפרד מחיים, אין שחיטה מתירתו. ולכן אמרו, שהצמר שנראה כחלק משאר הצמר המחובר מותר הוא בהנאה, והצמר שניכר בפני עצמו שנתלש מחיים, אין לו יתר. אם כן, שמאמינה, מוכרח מכאן. שבשחתו פליגי, שמחלוקתם של הקוויה וחכמים, בשחתו הוא. מסיקה הגמרא, אכן שמע מינה, אכן כך יש ללמוד ממשנתנו. כעת דנה הגמרא, לדעת חכמים, שצמר שנתלש מבחור, בין מיתם, בין מבעל מום, אסור בהנאה גם לאחר שחיטתו, מהו הדין בצמר שנתלש משאר קורבנות, ואחר כך נשחטו הקורבנות, האם מותר הוא בהנאה או לא? מסתפקת הגמרא בעיר רבי ינאי, התולש צמר מעולה תמימה. ובנעשו בעלי מומים לא הסתפק, לפי שפשוט הוא שהצמר אסור בהנאה, מטעם זה ששמה ישעה אותם, שכיוון שאינם עומדים להקרבה, לא ימהר לשוחתם, כדי שיהנה מהצמר, שיוסיף לגדול בינתיים, ויש חשש שיבוא לידי גיזה ועבודה. אבל בתמימים, כיוון שעומדים הם להקרבה, ולכך הקדישם, הספק האם חוששים שמה ישעה אותם או לא. אם כן, באי רבי ינאי התולש צמר מעולה תמימה, ולאחר מכן נשחטה העולה, מהו? האם הצמר שנתלש מחיים מותר בענה כמו שאר הצמר המחובר או לא? ויסוד הספק הוא, האם יש לחשו שמה ישעה את העולה מלהקריבה כדי שיתרבה אצלו הצמר ולאחר מכן יהנה ממנו? או שאין חוששים? מקשה הגמרא, תולש בידי מאי כמן דשרי? האם יש מי שמתיר ליהנות מהצמר? הרי רשע הוא שעבר על איסור גיזה, ויש שמפרשים שכיוון שעבר על איסור גיזה, יש לקונסו על זה ולאסור לו ליהנות מהגיזה. יש שפרשו שכיוון שרשע הוא, ודאי יש לחשו שמה ישעה, ולא אכפת לו מהכפרה. אלא אומרת הגמרא שכך יש להקשות, צמר שנתלש מאליו מעולה תמימה מהו, ומבארת הגמרא מדוע הסתפק רבונה רק לגבי עולה ולא בשאר הקורבנות. אומרת הגמרא, דחטאת ואשם לא תיבאי לך, בצמר שנתלש מקורבנות חטאת ואשם תמימים, אין לך להסתפק אם הוא מותר בהנאה או לא, שוודאי מותר הוא בהנאה, לפי, דכיוון דלכפרה את, ומאחר שקורבנות האלו באים הם לצורך כפרת הבעלים, ודאי לא משהו, אין הבעלים משאים אותם, גם אם יכולים להנות מהצמר שיתרבה אצלם בינתיים, לפי שרוצים הם למהר כפרתם. מוסיפה הגמרא, דבחור ומעשר, בצמר שנתלש מבחור ומעשר תמימים, נעמי גם כן אין להסתפק, שוודאי הצמר אסור בהנאה, לפי, דכיוון דלאו לכפרה אתו, מאחר שאינם באים לצורך כפרה, אלא בחור קדוש מאליו, ומעשר מוכרח הוא להקדיש כשיש לו 10 בהמות, ודאי יש לחשוש, מה שהוא לאו, שאם נתיר להם את הצמר שנתלש מהם בעודם תמימים, יבואו להשעות מלהקריבם, כדי שיתרבה אצלם הצמר שנתלש, ודין שלמים כדין בחור ומעשר, שכיוון שאינם באים לכפרה, חוששים שמה ישעום, ואסור ליהנות מהצמר. כי תיבאי לך, מתי יש להסתפק רק בדעולה, בצמר הנתלש מקורבנות עולה, והספק הוא, מהי? האם הצמר מותר בהנאה או לא? ומה הם צדדי הספק? האם כיוון דעיקר לאו לכפרה, עתיקר קורבן עולה, אינו בא כדי לחפר על חטא כלשהו, אלא קורבן עולה בא לנדבה או לחובה אחרת? לכן יש לחשוש שאם הצמר יהיה מותר בהנאה משילה, יבואו להשעות מלהקריבה, או דיל מה שמה כיוון דעולה נמי מקפרה, עשה, כיוון שקורבן עולה גם מחפר על ביטול מצוות עשה, והוא הדין על כל עבירות שאין בהם עונש ומלכות כמו לב הניתק לעשה. כמבואר במסכת יום הדף למדבב עמוד א' שבהקרבת עולה מתוודא על העבירות הללו. לא משילה, אין לחוש שיבוא להשעותה כיוון שרוצהו בכפרת דברים אלו, ואם כן אין צריך לאסור את הצמר שנתלש. מנסה הגמרא לפשוט את הספק מהברייתא שהובא לעיל בדף חבב עמוד א'. תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו בברייתא. התולש צמר מבחור תם, אף על פי שנולד בו מום ושחתו, הצמר אסור בהנאה. מדייקת הגמרא מלשון הברייתא שאמרו התולש, משמע, טעמא דתולש, כל הטעם שהצמר אסור בהנאה זה משום שתלש בידיים, ועבר על איסור גיזה בקודשים. הנתלש, אבל אם נתלש הצמר מאליו, משמע שרי, שהוא מותר בהנאה. ואם בבחור שאינו בא לכפרה כלל לא חוששים שמה ישעה כדי שיתרבה אצלו צמר, כל שכן עולה, דלא משילה. לא חוששים שמה ישעה, שהרי מחפרת היא על עשה. והצמר מותר בהנאה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת אין ראיה מהברייתא שנתלש מאליו מותר, לפי שאפשר שהוא הדין אפילו נתלש הצמר של הבחור מאליו, נמי אסור. גם כן אסור הוא בהנאה. והיידה קטני והטעם שנקטה הברייתא תולש ולא ישמע חידוש גדול יותר שגם בנתלש מאליו אסור, כדי להודיעך כוחו דה הקוויה. להודיע את כוח היתר של הקוויה שרק בתולש מיתם אסור הוא בהנאה. אבל דבבל מום, צמר שנתלש מבעל מום, אפילו בתולש בידיים את הצמר, נמי שרי, גם כן מותר לדעת הקוויה. בקשה הגמרא והענן נשרתנן, והרי כשהביאו את דברי הקוויה במשנתנו לא אמרו אלא נשר, משמע שרק בנשר מאליו הוא מתיר, אבל בתולש בידיים לא. ישבת הגמרא תנא, מה שהתנא של המשנה נקט נשר, וכדי להודיעך את כוחן, את כוח חידושם של רבנן, שאוסרים גם בנשר מאליו. ותנא, מה שהתנא של הברייתא נקט תולש, כדי להודיעך כוחו דעקביה שהוא מתיר גם בתולש בידיים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה צמר המדולדל בבחור שנתלש מהבחור, אבל עדיין מסובך ומעורב עם שאר הצמר ונשחת הבחור, שיש חילוק בין הצמר שנראה כחלק משאר הגיזה שאז הוא מותר, כשאר הצמר המחובר שניתר בשחיטת הבחור, לבין הצמר שאינו נראה כחלק אחד עם שאר הגיזה שהוא אסור בהנאה. באה הגמרא לבאר מהו בכלל נראה כשאר הגיזה ומה אינו בכלל זה. ומביאה הגמרא שנחלקו בזה המוראים ושואלת הגמרא היחידה מבאיזה אופן מדובר שהצמר אינו נראה כחלק אחד עם שאר הגיזה. אומרת הגמרא אמר רבי אלעזר אמר ריש לקיש בשמו של ריש לקיש, כל שעיקרו של הצמר הפוך כלפי ראשו, שעיקרו של הצמר כלפי מעלה הוא, ורש"י מפרש שהוא כפול באמצעיתו ושתי הקצוות של השיער כלפי מעלה הם, והם נראים בחוץ. ואילו רבינו גרשו מפרק שפשוטו, שראשו כלפי העור ועיקרו כלפי מעלה. זהו מה שאמרו שאינו נראה עם שער הצמר, לפי שניכר שהיה תלוש מחיים. אם אין עיקרו הפוך כלפי מעלה, הרי הוא בכלל נראה עם הצמר. ורב נתן בראשיה אמר, כל שאינו מתמאך עם הגיזה, שאינו שוכב ושווה עם שער הצמר, אלא בולט הוא למעלה, הרי הוא בכלל אינו נראה עם הגיזה. שואלת הגמרא וריש לקיש מה איתה מה לא אמר, כי רבי נתן בראשיה, שמדברי ריש לקיש משמע, שאם אין הצמר הפוך, אף שאינו שווה עם שער הצמר, אלא בולט הוא למעלה, עדיין הוא בכלל נראה עם שער הצמר, ומותר. אם כן, שאלת הגמרא היא שגם זה אינו נראה כחלק אחד עם שער הגיזה, ויש לו אוסרו בהנאה. לא הקשתה הגמרא מדוע רב נתן לא אמר קרש להקיש, לפי שרב נתן מחמיר יותר, שכל שאינו בשווה עם שער הצמר, בכלל אינו נראה עם הגיזה. מיישבת הגמרא אמר רבי הילאה, כסבר ריש לקיש, לפי שאי אפשר לגיזה בלא נימין המדולדלות, שבכל גיזת צמר יש מהן שעולות למעלה ואינן בשווה עם שער הצמר, ואם נחשיבן בכלל אינו נראה עם הגיזה, אין לך גיזה המותרת כולה. אדרן הלך לוקח בהמה, אדרן הלך לוקח בהמה, אדרן הלך לוקח בהמה. סיימנו בסייעת הדשמיה הגדולה את הפרק השלישי של מסכת בכורות, פרק ששמו הלוקח בהמה, פרק שסיומו בדף חבב עמוד ב', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים את הפרק הרביעי של מסכת בכורות, פרק ששמו עד כמה ישראל חייבים לטפל בבכור. פרק שתחילתו בדף חבב עמוד ב' גם כן. מתנות כהונה צריך לתנן לכהן דרך כבוד, כדרך שנותנים מתנות למלכים גדולים. ולכן אין לתת להם דברים שיש להם עמל ותורח בהם, אלא נותנים להם רק דברים שנגמר טיפולם. מחמת הדין הזה צריכים הבעלים לטפל בבכור עד שיגדל מעט קודם שיתנו לכהן. משנה שפותחת את הפרק הרביעי בדף חבב עמוד ב', דנה כמה זמן מוטל על הבעלים לתרוח בגידולו של הבכור קודם נתינתו לכהן, ובדינים בבכור בזמן הזה. אומרת המשנה פותחת את הפרק הרביעי בדף חבב עמוד ב' במסכת בכורות, עד כמה זמן ישראל חייבים בזמן הזה להיטפל בבכור ולתרוח בגידולו בעל כורחם קודם שיתנו אותו לכהן? כי בזמן שהיה בית המקדש קיים, את הבכור התם היה ניתן להקריב לאחר 8 ימים מיום שנולד ואילך, כמו שאר הקורבנות שנעשים ראויים להקרבה רק לאחר 8 ימים, ואז זורקים את דמו ומקטירים את אימורה ובשרו נאכל לכהנים. ואם הבכור היה בעל מום, לא היה קרב אלא ניתן לכהנים לאכילה, ובזמן הזה את הבכור התם משאים עד שיפול בו מום מעצמו, שכן אסור להטיל מום בקודשים, כמבואר לכמן, בדף ל"ג עמוד ב', ואז אוכלים אותו הכהנים. אם כן, שואלת המשנה, עד כמה זמן ישראל חייבים בזמן הזה להיטפל בבכור ולתרוח בגידולו בעל כורחם קודש שיתנו אותו לכהן? עונה המשנה, בבהמה דקה 30 יום ובבהמה הגסה 50 יום. רבי יוסי חולק ואומר, בדקה יתרח בגידולה 3 חודשים וטעמו מבואר בגמרא. עכשיו מבארת המשנה את אופני האיסור והיתר בנתינת הבכור לכהן בתוך זמן הטיפול, על פי בקשת הכהן. ישראל שיש לו בכור תמים בזמן הזה ואמר לו הכהן בתוך הזמן שבו הוא מחויב לתרוח בגידולו, תנאו לי ואני אגדלנו עד שיפול בו מום, הרי זה לא יתננו לו, שהרי בזמן הזה אין לכהן שום הנאה מבכור תם קודם שיפול בו מום, וכאשר מבקש הכהן מהישראל לתנו לו בתוך ימי הטיפול, נראה שרוצה להציל אותו מטרחת הטיפול ומההוצאות על מאכלה, כדי שייתן לו את הבכור ולא לכהן אחר, וזה אסור כמבואר בגמרא. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם בכור בעל מום הוא ואמר לו הכהן לישראל, תנאו לי שאוכלנו, מותר. בבישת המקדש, אם היה הבכור תמים ללא מום, ואמר לו הכהן לישראל, תן לי והקרבנו, מותר. שרי באופנים אילו יש לו הנאה מיד, באכילתו, בהקרבתו, ואינו נראה, כי רוצה להצילו מטרחת הטיפול, כדי שיתננו לו. מביאה המשנה דין נוסף, הבכור מצוותו לכתחילה שיהיה נאכל שנה בשנה בתוך שנתו הראשונה, ולא להשעותו. יותר מכך, בן תם בזמן המקדש לא ימתינו עמו יותר משנה משהיה בן 8 ימים שאז הוא רוצה להקרבה, אלא יקרב ויאכל בתוך שנתו. ובן בעל מום גם בזמן הזה יאכל בתוך שנתו הראשונה מהיום שהוא ראוי לאכילה. והיינו שאם נולד במומו וידוע שקלו חודשיו, כלומר ששעה חודשים מלאים בעיבורו, 9 חודשים לבהמה גסה ו5 לבהמה דקה כמבואר ליל בדף ח' עמוד א', כי אז אין לחשוש שהוא נפל והוא ראוי לאכילה מיד, ומונים את שנתו מיום לידתו. ואם אין ידוע שקלו חודשיו בעיבורו, מונים את שנתו מהיום השמיני ללידתו, שבו יצא מכלל נפל, כמבואר במסכת שבת, דף קוף למד ה' עמוד ב'. אומרת המשנה שנאמר בספר דברים, פרק ט"ו פסוק ח', לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה. מביאה המשנה דין נוסף בעניין הזמן שניתן לקיים בכור בעל מום. נולד לו מום בתוך שנתו, רשאי לקיימו כל 12 חודש, ואינו חייב לשוחתו ולאוכלו מיד. כמבואר לאל שדין 12 חודש הוא גם בבעל מום. אם נפל המום בבכור בזמן הזה, אינו רשאי הישראל לקיימו אלא 30 יום ואז יוכלנו הכהן. ומדובר בזמן הזה שהרי בזמן המקדש אסור להשעות בכור תמי להקריבו יותר משנה, כמפורש במשנתנו, ורק בזמן הזה שממתין עמו עד שיפול בו מום, שייך דין זה בהתר שימתין עמו ולא נפל בו מום עד לאחר שנתו, כך הרמב"ם בפירוש המשניות. והגמרא לקמן בדף כוח עמוד א' מסתפקת, האם כוונת המשנה שגם בנולד לו מום בתוך שנתו רשאי לקיימו י"ב חודש ועוד 30 יום, או שבאופן כזה מקיימו רק י"ב חודש, ומה שכתוב שמקיימו 30 יום, היינו כאשר נפל בו המום לאחר שנתו. ומסקנת הגמרא לקמן, שמה שכתוב שמקיימו 30 יום, היינו רק בנולד בו מום לאחר שנתו. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק הרביעי של מסכת בכורות בדף חבב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. וברר את הגמרא מהו המקור לזמני הטיפול שהובאו במשנה. שואלת הגמרא מינה, אני מילי, מאיכן למדנו את הזמנים הללו שנאמרו במשנה שהבעלים צריכים לטפל בבחור? נאמר בפסוקים בספר שמות פרק כ"ב פסוקים כוח וכ"ט, מלאתך ודמעך לא תאחר, בחור בניך תיתן לי, כן תעשה לשורך, לצונך, שבעת ימים יהיה עמו, ביום השמיני תתנו לי. הגמרא מבארת שמפסוקים אלו נלמד הדין הזה. אמר רב כהנא דאמר קרא, נאמר בפסוק בחור בניך תיתן לי, ולאחריו נאמר כן תעשה לצונך. הרי שיש סמיכות ללמוד את חיוב הטיפול בבחור הצון שהוא בהמה דקה, מבחור אדם שזמן פדיעתו הוא לאחר 30 יום, כנאמר הוא פדויו מבין חודש תפדה. וכן נאמר, מלאתך ודמעך לא תאחר, מלאתך הם הביקורים, כמו שדרשו במחילתא מלאתך, אלו ביקורים הניטלים מהמלאה, כלומר שהיא חובה מוטלת עליך כשתתמלא תבואתך, ולאחריו נאמר, כן תעשה לשורך. יש לנו ללמוד מסמיכות זו את חיוב הטיפול בבחור השור שהוא בהמה גסה מביקורים, שכמו שהביקורים באים לאחר 50 יום מזמן בישולם, שהרי התבואה בשאלה בפסח ומביאים אותה רק בעצרת לאחר הבאת קורבן שתי הלחם, כך בחור בהמה גסה ניתן לכהן לאחר 50 יום. שואלת הגמרא, אי פוחנה, שמא נהפוך את הלימוד ונלמד את הבהמה הדקה מביקורים שיינתנו לאחר 50 יום, ואת הבהמה הגסה נלמד מבחור אדם ויינתנו לאחר 30 יום. בשיבה הגמרא מסתברא, יש סברה ללמוד דווקא באופן זה שאמרנו, כיוון שיש להסמיך דמוקדם את מלאתך, שמופיע מוקדם בפסוק הראשון, למוקדם לשורך הקודם בפסוק השני. וכן יש לסמוך דמאוחר את המילים בחור בניך שמאוחרים יותר בפסוק הראשון, לדמאוחר, למילה צונחה, המאוחרת בפסוק השני. דוחה הגמרא ושואלת עד הרבה, להפך יש ללמוד דסמיכלי לדסמיכלי, את הסמוכים זה לזה בפסוקים, וכיוון שנאמר בהם, בחור בניך תיתן לי כן תעשה לשורך, ממילא יש ללמוד את בחור בהמה גסה שהוא שורך מבחור אדם הסמוך לו שינתן לאחר 30. מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא מקור אחר לדין הזה, אלא אמר רבה. אמר קרא, נאמר בפסוק כן תעשה לשורך לצונך. במילה תעשה הוסיף לך הכתוב עשייה אחרת נוספת בשורך. ויש ללמוד מכך שאומנם הוא סמוך לבחור אדם שזמנו הוא 30 יום, אבל יש להוסיף בבחור בהמה גסה עוד תוספת זמן, והיינו שיהיה זמן הטיפול 50 יום. שואלת הגמרא, ואם השיטין, מאחר שיש לימוד להוסיף על הזמן של בחור אדם, יש לנו לומר שעשייה נוספת זו היא כאותו זמן שיש בבחור אדם שהוא 30 יום, וממילא יהיה דין טיפול בבחור של הבהמה הגסה 60 יום כפול מהזמן שבבחור אדם. שיבה הגמרא, לא מסרחה הכתוב אלא לחכמים, כיוון שלא גילה לנו הכתוב כמה היא העשייה שיש לנו להוסיף בבחור בהמה גסה, ודאי מסר את העניין הזה לחכמים שיפרשו לנו כמה זמן הוא זה, והם פרשו שזמנו הוא 50 יום. כיוון שלא מפורש לנו בתורה כמה תוספת נלמד מהעשייה זו, ודאי שכוונת התורה למסור עניין זה לחכמים שהם יפרשו לנו את הטעם ואחריהם נלך. אלו הם דברי רש"י. הרמב"ם בפירוש המשניות כתב את הטעם במה שפרשו חכמים שהזמן הוא 50 יום, שמכיוון שאין עוברים על איסור בעל תאחר בקורבנות עד שיגיע זמן החיוב שהוא בחג, והזמן הפחות שבין החגים הוא 50 יום שבין פסח לעצרת, לכן יש לטפל בבחור בהמה הגסה 50 יום. מביאה הגמרא ברייתא כדרשת רבא, תניא נמי אחי, שנינו גם בברייתא כדרשת רבא, נאמר בפסוק בחור בניך תיתן לי כן תעשה לצונך. מסמיכות זו למדנו שזמן הטיפול בבהמה דקה הוא כזמן בחור אדם שהוא 30 יום. אומרת הברייתא, יכול היית לפרש אף לשורך הזמן הוא 30 יום. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב כן תעשה לשורך. הוסיף לך הכתוב עשייה אחרת בשורך, ולא מסרחה הכתוב אלא לחכמים. מסיימת הברייתא, מכאן אמרו עד כמה ישראל חייבים להיטפל בבחור, בבהמה דקה 30 יום ובגסה 50 יום. רבי יוסי אומר, בבהמה דקה יטפל הבעלים 3 חודשים, מפני שטיפולה מרובה. ובברייתא, תנא שנינו הסבר מדוע טיפולה מרובה. מפני ששיני הדקות ואינה יכולה לאכול עשב, ואם לא תהיה עם האם שתחילנה, היא תמות. לכן עלינו להשאירה עם אמה, עד שתתחזק, ורק אז לתת אותה לכהן. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אם אמר לו הכהן בתוך הזמן תנאו לי, הרי זה לא ייתן לו. מבררת הגמרא, מה הייתה, מה הטעם שאם הכהן מבקש מהבעלים לתת לו את הבחור בתוך הזמן לא ייתן לו? אמר רב ששת, מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות. מפני שכהן המבקש מהישראל בחור תם בזמן הזה בתוך ימי הטיפול, נראה ככהן שמסייע בדישה וזריעה בבית הגרנות, שהוא מקום איסוף התבואה, הוא עושה זאת כדי שיתנו לו את התרומות ולא לשאר הכהנים, וזה אסור כמבואר להלן. שרי בזמן הזה אין לכהן שום הנאה מבחור תם קודם שיפול בו מום. וכאשר מבקש מהישראל לתנו לו בתוך ימי הטיפול, נראה שרוצה להציל אותו מטרחת הטיפול ומההוצאות על מאכלה, כדי שייתן לו את הבכור, ולא לכהן אחר. והרי הוא, כמי שסוחרו הבעלים לכהן, ועבור זה יתננו לו. המאירי מוסיף שהתורה ציוותה לתת את המתנות כהונה לכהנים עבור עבודתם במקדש ולא עבור דבר אחר. כנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק למד א', כי שכרו לכם חלף עבודתכם באוהל מועד. דורשים זאת חלף עבודתכם ולא חלף שכרכם. וכל זאת כאשר הוא בחור תם, אבל כאשר הוא בעל מום, אין בכך איסור, משום שיכול לשוחתו מיד ולאוכלו ואין הוא תורח במקום הבעלים. ומה שאמרו שרק נראה כמסייע, זה משום שיכול הכהן לטעון שכיוון שהבכור הוא בהמת הקדש וההנאה ממנו היא לשבת הכהנים, אם כן ימצאו הרבה בני אדם שיתנדבו לזון אותה, ואם כן אינו ממש מהנה את הבעלים, ולכן הוא רק נראה כמסייע. כך מסביר ראשית ביקורים. מביאה הגמרא ברייתא בעניין האיסור לתת מתנות כהונה לכהן או ללוי המסייעים לבעלים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, המופיעה בתוספתא של מסכת דמאי, הכהנים והלוויים והעניים המסייעים לבעלים בעבודתם, והברייתא מפרטת את אופני הסיוע של כל אחד מהם. הכהנים המסייעים בבית הרועים לשמור או להאכיל את הבהמות כדי לקבל את הבכורות, וכן הכהנים הלוויים והעניים המסייעים בבית הגרנות במקום איסוף התבואה, הכהנים כדי לקבל תרומה, הלוויים כדי לקבל מעשר ראשון והעניים כדי לקבל מעשר עני, וכן הכהנים המסייעים בבית המטבחיים מקום שחיטת הבהמות כדי לקבל את הזרוע לחיים והקיבה, שהם החלקים שמקבלים הכהנים מכל השוחט שור עושה, ככתוב ונתן לכהן הזרוע ולחיים והקיבה, אין נותנים להם תרומה ומעשר בשכרן. ואם עושים כן, חיללו. דהיינו, הרי זה חילול השם. ועליהן הכתוב אומר בספר מלאכי פרק ב' פסוק ח' בתוכחתו לכהנים, שיחתם ברית הלוי, כלומר השחתם את הברית שקראתי עם אהרון שהוא ראש שבט הלוי לשרת בשמי ולכבדני, על ידי שביזיתם את הברית הזו. ואומר עוד פסוק נאמר בספר במדבר פרק חי פסוק למד ב', ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. מבארת הגמרא מהי ואומר, עבור מה צריך פסוק נוסף, מבארת הגמרא וכי תם המיטה לא, אם תאמר שאומנם יש בזה איסור והשחתה, אבל לא נשמיטה, אין על כך, תשמע בו ושמע את הפסוק הנוסף המובא בברייתא, ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו, שמפורש בו, שיש על כך עונש מיטה, מכך שנאמר שאם ינהגו כראוי לא ימותו, משמע שאם לא ינהגו כראוי, יאנשו במיטה. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל וכי שאין כוונת הגמרא שיש עונש מיטה על הדבר הזה, שהרי לא מנוע עוון זה במסכת סנהדרין דף פ"ג עמוד א', עם אילו שעונשם במיטה, אלא הכוונה שקרוב הוא לעוון מיטה. המשיכה הברייתא ואומרת, וביקשו חכמים לכונסן לבעלים ולהיות שיהיו מפרישין עליהם פעם שנייה תרומה משלם, כמות שלמה כמו שתרמו בתחילה, ומפני מה לא כנסום חכמים בכך, דיל מעטה להפרושי מן הפטור על החיוב, שמה מאחר שיחייבו לשוב ולהפריש, יאמרו שהתרומה הראשונה לא הייתה תרומה, והתבואה נשארה טבל, ויבואו להפריש מתבואה זו המתוקנת כבר על תבואה אחרת שלא נתקנה כלל, ונמצא שמפריש מן הפטור על החיוב. מוסיפה הברייתא ואומרת, ובכולן יש בהן טובת הנאה לבעלים, מותר שהבעלים יקבלו מישראל דבר מועט עבור נתינתם לכהן מסוים. כיצד? כיצד הוא האופן של קבלת טובת ההנאה? ישראל שיפריש תרומה מקריו ומצאו ישראל אחר ואמר לו, הלך הסל הזה, הרי לך הסל הזה, ותנאו, תן את התרומה לבן ביתי שהוא כהן, מותר. ואם היה כהן נותן סל על הבעלים כדי שייתן את התרומה לכהן אחר שהוא קרובו, אסור. כיוון שתרומה זו ראויה גם לנותן הסלע, הרי הוא נראה ככהן המסייע בבית הגרנות כדי לקבל בעצמו את התרומה. שואלת הגמרא והתנא, שנינו בברייתא שנאמר בה שבכולם מותר לקבל טובת הנאה ופירש את דבריו רק בתרומה. מה הייתה מלוקה אמר? התנא בברייתא מדוע הוא לא אמר שיש יותר לקבל טובת הנאה בכל מתנות כהונה כגון בבכור ובזרוע לחיים וקיבה? ושיבה הגמרא אמר לך, ישיב לך התנא תרומה דקדושת הגופי שגופו קדוש ולא ניתן לפדותו בממון. מותר לתת בעבורה טובת הנאה לבעלים דקיוון, כיוון שכולם יודעים דלא מתחלה שאינה יוצאת לחולין על ידי פדיעה בכסף, לא עתי למית אבא, לא יבוא הכהן המקבל את התרומה לטעות ולחשוב שיצא לחולין על ידי שנבדתה בדמים אלו שניתנו בטובת הנאה, ולכן לא ינהג במנהג חול. אבל הני, הילו, כלומר, בשר בכור בעל מום לאחר שחיטה וזרוע ולחיים וקיבה, כיוון דקדושת דמים נינו, הרי הם קדושת דמים שהרי יכול הכהן למוכרם לישראל, וכוונת הגמרא לבשר בכור בעל מום אחר שנשחט שיש בו מעט קדושה לעניין הדין שצריך לאוכלו דרך גדולה בצלי ובחרדל, והיא כקדושת דמים, והישראל אינו צריך לאוכלם בצלי וחרדל כדין אכילת מתנות כהונה, עת אלמיתה בהון יבוא הכהן לטעות בהם, סבר מתחל קדושתיו ארבעה זוזי, יחשוב שהקדושה שהייתה בהם פקעה על ידי אותם ארבעה זוזים שנתן אבי אמו לבעלים, ועת אלמינג בהן מנהג דחולין, ויבוא לנהוג בהם מנהג חולין לאוכלם שלא בצלי ובחרדל. לכן כתב אתן הדין טובת הנאה רק בתרומה ולא במתנות כהונה, כיוון שסבר שאכן אין בהם טובת הנאה לבעלים. ומה שאמר הוא וכולן, אין כוונתו לכל השנויים בתחילת הברייתא שאסור לסייע לבעלים כדי לקבלן, אלא רק על כל התרומות והמעשרות. עכשיו מביאה הגמרא שאיסור כהן המסייע אינו נוהג בתרומת חוץ לארץ. אמר רב התרומת חוץ לארץ שחיובה אינו אלא מדרבנן, כי חיוב תרומות ומעשרות מן התורה אינו נוהג אלא בארץ ישראל. כאן מבואר בקידושין דף למדבב עמוד ב', שכל מצווה שהיא חובת הקרקע אינה נוהגת אלא בארץ, ומדרבנן יש להפריש תרומות ומעשרות גם בחוץ לארץ. אין בה משום איסור כהן המסייע בבית הגרנות. מביאה הגמרא את מנהגו של רב חמא להקל בתרומת חוץ לארץ באיסור זה של מסייע. רב חמא, יאיב ללשמעי, היה נותן תרומת חוץ לארץ שיפריש לשמשו שהיה כהן, ולא חשש שנראה השמש ככהן המסייע. תרומה שנתערבבה בחולין ואינה ניכרת מדאורייתא יש בדין ביטול ברוב. כלומר, שאם יש יותר חולין מתרומה, בתילה ומותרת לזר ובתומה כחולין. ומדרבנן נהיה בתילה עד שיהיה בחולין מאה כנגד התרומה, כמבואר במשנה במסכת תרומות פרק ד' משנה ז'. ויהיה הגמרא כולה בעניין זה בתרומת חוץ לארץ. אמר שמואל תרומת חוץ לארץ שחיובה אינו אלא מדרבנן, בתילה ברוב כאשר נתערבה תרומה זו בחולין ואין ידוע איכן היא התרומה, אין צורך שיהיה בחולין מאה כנגד התרומה כדי לבטלה, כמו שצריך מדרבנן בתרומה של דאורייתא דהיינו תרומת ארץ ישראל, אלא היא בתילה ברוב של חולין כנגדה כדין ביטול בכל האיסורים מדאורייתא, ויכולים זר או כהן טמא לאוכלה. ויהיה הגמרא את מנהגם של האמוראים בעניין ביטול תרומת חוץ לארץ. רבא שהיה כהן מבית עילי הכהן, היה מבטלה לתרומת חוץ לארץ ברוב חולין ואוכלה בימי תרומתו. רבונה בריידר רב יהושע שהיה כהן, כי מתרמי לי חמרה דה תרומה, כשהיה מזדמן לו יין של תרומת חוץ לארץ בימי תרומתו, אבי רמי תרי נטלי דה חולין וחד הנטלה דה תרומה, היה נותן שתי נטלות, שני כלים של יין חולין, ונטלה אחת של יין תרומה לכלי אחד כדי לבטל את התרומה ברוב, ושקיל חד, ולאחר מכן היה נוטל מתוך התערובת יין בשיעור של נטלה אחת ושותה אותה בתרומה, כיוון שלעניין שתייתה דנים כאילו האחת שהוציא היא החולין. אמנם לאחר ששתה אותה, דנים כאילו אותה שהוציא היא התרומה, והשתיים הנותרות דינן כחולין. ולכן מכאן ואילך רמי חדה ושקיל חדה. היה מטיל אחת של תרומה לתוך השתיים הנותרות, וממילא התבטלה בהן ברוב. ושוב נוטל מן התערובת אחת ושותה אותה בתרומה כחולין. ונותן בנותרות אחת של תרומה, עד שהיה מבטל כך את כל התרומה שבידו. אם כן התבהר בדברי רבונה שכדי לתת אחת נוספת של תרומה לתוך התערובת צריך קודם להוציא אחת. ונשאלת השאלה מה יועיל שיוציא אחת? הרי ההלכה היא שבתערובת של דבר לח אומרים יש בילה, כלומר שאנחנו אומרים ששני דברים המעורבים יחד נבללים יפה זה בזה במידה שווה כפי כמותם. ואם כן כאשר אלה אחת מן התערובת, יש גם בתערובת באותה מידה שיש בתערובת שממנה הוא עלתה. למשל, אם יש בתערובת מחצה על מחצה, יש כך גם במה שאהלה, וכן אם יש בתערובת אחת כנגד שתיים, יש במה שאהלה שליש מהאחת ושני שליש מהשתיים. ואם כן, כאן כאשר אהלה אחת מן התערובת של שתיים חולין ואחת תרומה, יש במה שאהלה שני שלישים חולין ושליש תרומה, וממילא נשארו בתערובת שני שלישי תרומה וארבעה שלישי חולין, ומעתה כאשר יטיל אחר כך לתוכה אחת של תרומה כדי לבטלה, יהיו בתערובת חמישה שלישי תרומה, שניים שהיו מקודם ושלושה שנוספו עכשיו, וכן ארבעה שלישי חולין, ונמצא שיש בתערובת רוב תרומה, איך תתבטל אותה שיטיל אחר כך לתוכה? ולמרות שכבר בטלה התרומה הראשונה ברוב חולין הראשונים שהיו שם, מכל מקום הרי הדין הוא שדבר שיתבטל ברוב חוזר וניעור, ואיינו שכאשר מצטרף אליו עוד ממינו ועל ידי הצירוף יש ממנו רוב בתערובת, דנים אותו כאילו לא נתבטל. ואם נאמר שרבונה סבר שאין כאן דין חוזר וניעור, אלא אנחנו אומרים כמה כמה בטיל, דהיינו שכל אחד מהראשונים שכבר נתבטל, דנים שנתבטל לגמרי ואינו חוזר וניעור, אם כן מדוע הוא צריך רבונה להוציא אחת מהתערובת קודם שהכניס אחת נוספת של תרומה? הרי לפי זה יש בתערובת חולין בלבד, שהרי כבר נתבטלה התרומה לגמרי. על כוחך צריך לומר שהחמיר רבונה בתרומת חוץ לארץ בדין חוזר וניעור, וסבר שאין מקילים בה לומר כמה כמה בטיל, ולכן צריך להרים אחת מהתערובת קודם שייתן לתוכה אחת נוספת של תרומה. אבל מצד שני הוא הקל בה בדין של יש בילה, שאף על גב שבטבע הוא דבר לח שיש בו בילה, דן רבונה את הערובתה כדבר יבש שבו אין בילה. ולכן שייך לומר שבזמן שתייתה אנחנו דנים שאחת שהוציא חולין ויכול לשתותה בתרומה, ולאחר שתייתה אנחנו דנים כאילו אותה שהוציא היא התרומה, ולכן יכול לתת לתוך הנותרות אחת נוספת של תרומה כדי לבטלה. כך מסביר מרכבת המשנה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף חו"ב במסכת בכורות, הדף שחתם את הפרק השלישי והתחיל את הפרק הרביעי, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם בתולש צמר מבכור תם שנולד בו מום ושחתו אסור ומדוע? שאלה שנייה, מדוע הסתפק רב ינאי בצמר שנתלש מעולת תמימה מחיים ונפל במום ונבדת ושחתה, האם מותר? שאלה שלישית, מהו כל שאינו נראה מן הגיזה שבצמר המדובלל? שאלה רביעית, עד כמה חייב ישראל לטפל בבכור בבהמה דקה ומדוע? שאלה חמישית, לתנא קמא, עד כמה חייב לטפל בבכור בבהמה גסה ומדוע? והשאלה האחרונה, כשאמר הכהן בתוך הזמן, תנאו לי ואטפל בו, מדוע הבעלים לא ייתן לו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני ח' באייר תשע"ט, סיימנו ללמוד כאמור בסייעת הדשמיא גדולה את דף חו"ב במסכת בכורות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב ט' באייר תשע"ט ונלמד את דף זך, דף חו"ז במסכת בכורות. קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.